אנחנו בחובת תלמידים, עמוד חף ה. ודיברנו על השלה הקדוש שאמר שהוכח לחכם, על ידי שאתה אומר לילד שהוא חכם, זה התוכחה ויאבקה. על ידי זה הוא יאהב אותך וישמע לך. ועד כמה צריכים להיזהר בדורנו בזה, כשלב הנער גם בעצמו כל כך מתרחק מאיתנו. הנקודה מוצא שלנו בחינוך, זה שאנחנו עומדים על התפר, והילד יש לו משיכה על דברים אחרים, ומבחינתו זה לא פשוט שהוא הולך לגדול דתי. מצד אחד ההורה לא יכול לתפקד כמאוים, מצד שני ההורה כן צריך להיות חכם עיניו בראשו, ולדעת שבאיזשהו מקום הילד יש לו משיכה רחוקה מדרכי האבא. אז עוד יותר צריך להיזהר לנסות להוביל אותו לדרך הטובה על ידי השבח. וחוץ מזה, שוכח לנחכם כנזכר לאל נחוץ לנו כדי לקרב את לב הנער אלינו, גם לעצם החינוך יועיל הרבה. לפתח את כוחי התלמיד של הגוף והמוח לצאת ממסתרם. זאת אומרת, חוץ מזה שצורה כזו של חינוך מקרבת את לב הנער, ואנחנו דיברנו בהקדמה לליל הסדר, שהמפתח לחינוך הוא קודם כל הקשר, קודם כל שהילד ירגיש שאנחנו קשורים אליו, אם הילד מרגיש את זה, אז מתוך זה אפשר לדבר איתו, אם אני בעולם אחר ואני לא בעולם שלו, אז אני מדבר שפה אחרת, זה מאוד קשה לי לחנך ככה, אבל חוץ מזה גם לעצם החינוך, עצם זה דיברנו על זה הרבה, שאנחנו מפתחים את הכוחות של התלמיד, על ידי שאנחנו משבחים אותם, להתחזק ולהתעזר בתורה ובעבודה. ופה צריך לדעת שהרבה פעמים אפשר גם לקחת נקודה קטנה ולפתח אותה. זאת אומרת, בוא נאמר, ילד צריך ללכת לישון. והוא אומר, אני לא יכול ללכת לישון, עוד לא ברכת ברכת המזון. ואתה יודע שהוא אומר את זה כדי למשוך את הזמן. אז אתה יכול להגיב ולומר לו, שמע, אני מבין שאתה משך את הזמן, תוך שתי דקות אתה במיטה, או שאתה מברך במיטה. או שאתה יכול לומר לו, כל הכבוד. אמא, את רואה כמה חשוב לו ברכת המזון? גם כשצריך להזדרז למיטה, הוא לא מוכן לוותר ברכת המזון. כל הכבוד, שב ותברך בכוונה, כמה הכוונה שאתה צריך, לזה אין בעיה. שב ותברך, וכשאתה גומר, לך למיטה. עכשיו הוא יעבוד עליך, והוא יאמר אולי ברכת המזון של 5 דקות במקום 2 דקות, יכול להיות. אבל המסר עבר. זאת אומרת, אם אנחנו מוצאים את הנקודות לשבח, הרבה פעמים יש את זה עם הבנות. הן משחקות, הן עושות 1,000 דברים שהן לא שמות לב אם הן צנועות או לא צנועות, החולצה עולה, החצאית עולה, אז בן אדם יכול להעיר כל פעם שהיא לא צנועה, או בן אדם יכול לחכות להזדמנות, שהיא יושבת לספר סיפור לאחות שלה, והיא מקפידה למשוך את החצית שלה, לחסות את הברכיים, ולומר לה, וואו, איזה יופי, את מקפידה על צניעות, את יודעת, אני שם לב איך את כל פעם מקפידה להיות צנועה, וכל הכבוד לך, אני כל כך גאה בך, איזה יופי שאת מקפידה להיות בת מלך ולשמור על הצניעות. מצאת את ההזדמנות, זרקת את המילה ששבח, עזרת לה לראות את עצמה כאדם צנוע. חלק מהחינוך זה לעזור לדימוי עצמי, לא רק להוציא מהכוח לפועל, אלא גם לעזור לדימוי עצמי של הילד. כשאנחנו מוכיחים את הילד, אחד מהמסרים שאנחנו נותנים לו בתת מודע זה, אתה לא בסדר. והרבה פעמים אנחנו גורמים לילד להיות לא בסדר, מכוח זה שאנחנו כל הזמן מוכיחים אותו. אם אנחנו נוכל לשבח מתוך השבח, אז הוא גדל. הרבה פעמים הציפיות שלנו מהילד הן לא ריאליות. ילד יושב ומברך ברכת המזון, ותוך כדי הוא משחק עם 1,000 דברים. אז מה אומר לו ההורה? מה עם הכוונה? תסלח לי. כבוד ההורה, כמה פעמים אתה מברך עם כוונה? כמה פעמים? אז אנחנו לא נעשה משהו שכל כך ניכר שאנחנו לא מכוונים. אבל אנחנו גם כן לא מכוונים בברכות שלנו. מה אני מאיר לו? הציפייה היא ריאלית? זה אמיתי? אז מה? אז הילד מברך. אני פעם שאלתי אחד מרבותיי, אם הילד מגיע לבית כנסת רק כדי לקבל מתקים, ולא כל כך בעניין בתפילה. אמרו לי, מצוין, הוא מגיע לבית כנסת, יהיה שמח. הוא שמח לבוא לבית כנסת, הוא מחובר לבוא לבית כנסת, עם הזמן התפילה תתפתח. אנחנו, הרבה פעמים השאיפות שלנו, אנחנו כל כך רוצים שהילד יצליח, שיש לנו שאיפות שלא מתאימות, לא לגיל, ולא בכלל הציפייה מילד. אז בסדר, אז הוא משחק תוך כדי התפילה, בסדר גמור, מה רע בזה? זה לא, זאת
אומרת... גיל, אבל מדובר גם ילד בגיל שמתקרב למצוות?
מבחינתי גם בגיל 15. אני חושב שדברים של יראת שמיים, הדוגמה האישית צריכה ללמד. אני לא רואה כל כך אפשר פה ושם לדבר על זה, אבל לא... בגדול, אני לא חושב שזה... אני גם לא חושב שזה אמיתי. זאת אומרת, הילד רואה שאנחנו לא מכוונים. הילד רואה, מה, אנחנו מברכים ברכת המזון, אנחנו לא לפעמים עושים דברים ולא מכוונים.
לא עניין של הכוונה, יותר עניין של... הילד יכול לפעמים לשבת כאילו ולא... לא סידור ככה, אתה יודע, כאילו לא... לא מתפלל לו כלום.
אני לא הייתי מהר.
פעם, פעמיים, השאלה...
אני לא הייתי רב על זה. לא הייתי רב על זה. אם בן אדם רוצה לפתח את זה, אז הייתי עובד בכיוון אחר. זאת אומרת, פה ללמוד קצת על התפילה, פה לדבר על איך הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילה שלנו, זאת אומרת, לא בשעת מעשה ולא כביקורת, אלא לעזור לבנות את הערכה לתפילה. זאת אומרת, לעזור לילד להבין ולהכיר ולהעריך את מה שהוא עושה. מתוך זה, אולי נגיע למצב שהוא יתחבר לזה. וגם למצוא את ההזדמנויות שהוא כן אומר כל מילה ולשבח. והשבח הרבה פעמים הוא יותר יעיל כשהוא לא ישיר. לבוא הביתה ולספר לאשתך במטבח בכל, לא גבוה, בכל רגיל, אבל אתה יודע שהוא ישמע בחדר האחר. כל כך שמח איך הוא התפלל יפה היום, היית צריכה לראות איך הוא התרכז בכל מילה, ורואים שהוא מתבגר והוא רציני, והוא יודע שתפילה זה משהו חשוב. אני חושב שבין השניים ככה בונים. קשה לי לראות שמתוך הערות הילד ימנה. כשם שפוצופים שונים דעותיהם שונות, יש אופי שונה בין ילדים. אבל אני חושב שמה שאתה רוצה זה חיבור אמיתי לתפילה. הוא מבין מה שהוא אומר. הרבה פעמים אני רואה את הילדים לא מכוונים. ואני אומר לעצמי, איך הם יכוונו? הם מבינים את זה? מה אני רוצה מהם? שהם יעבדו על מישהו? שהם יעשו את הפרצופים כאילו הם מכוונים? שהם יתנענו כאילו הם מכוונים? אבל הם לא מבינים. כל עוד שאני לא דאגתי כך שהילד יבין, מה אני רוצה ממנו? שמה, שיעשה את התנועות, שפחות ישחק אותה, שהוא מבין. אבל הוא לא מבין. אז אני אומר, בוא נלך פסיעה אחורנית. אם יש לי תפילות שהוא מבין, אם יש לו סידור שהוא מבין, בסדר, אז בוא נעבוד איתו על העניין, שעדיף לומר בכוונה ולא למהר. בסדר. אבל אם מבחינתו זה להריץ את התפילה, והוא לא מבין כפור כאפר יפרזר מה הוא קורא, מה זה כפור כאפר יפרזר? משליך כחוק יפיתים, מה זה כפיתים? לפני קראתו מי יעמוד, מה זה קראתו? איזה קורה יש לו? הוא לא קולט שזה קור. ישלח דברו וימסם, מה זה ימסם? אני לוקח פרק אחד, מה אתה רוצה מהילד? הוא לא מבין מילה. אז אם עבדנו לעזור לא להבין, אני יכול לדבר ממנו איתו על כוונה. רצה והחליצנו, מה אני רוצה? מה זה לחלץ ממה? במצוותיך, לחלץ במצוות? אני אומר, אם נהיה כנים עם עצמנו, מה אנחנו רוצים מהילד? חיצוניות? האם אנחנו מבינים? זאת אומרת, אם אנחנו מבינים, אז בוא נעבוד איתו על ההבנה. אם אנחנו לא מבינים, אז בוא נהיה כנים עם עצמנו. אנחנו בעצם משחקים משחק, שמים פנים של מתרכז, אבל אין לנו מושג מה אנחנו אומרים. אז מתוך זה אני אומר, בוא נעבוד בצורה אמיתית. והילד קולט, אמר לי הורי אחד, כשאבא שלי עיקה אותי או חינך אותי, כשאני מכה את הבן שלי, הוא אומר לי, למה אתה מרביץ אותי? למה אתה מרביץ לי? הבן שלי צודק. ככה הורי אמר לי. הוא אמר לי, אני לא עושה את זה כמחנך, אז אני לא מרביץ. כי אחרי שהילד שאלתי פעם פעמיים, אבא, למה אתה מרביץ לי? כי אתה כועס עליי, ואני קולט שהוא צודק. אני לא מרביץ לו כמחנך, אז אני לא יכול לתת לו את המכות שאבא שלי נתן לי. הם נהיה אמיתיים. משל, אבל אני חושב שהמפתח פה זה גם ההרגל. זאת אומרת, להתרגל, לא להעיר, וכן לשבח, וכן לפתח, וכן למצוא את הנקודות הטובות. ואני חושב שזה גם גישה, זאת אומרת, הרבה פעמים בבתים, כל הזמן אתה שומע ביקורת. זאת אומרת, מהבוקר עד הלילה, הילדים מקבלים הערה על זה, הערה על זה, הערה על זה, הערה על זה. ביקשתי ממך לסדר את המיטה. למה סיימת לחוב, שכחת לפנות את הכלים? היית אמור להוציא את הזבל ולא הוצאת? מה עם השיעורי בית שלך? זאת אומרת, יכול להיות בית שכל הזמן מתנהל ביקורת, והילד באיזשהו מקום כבר מכבה את האוזניים, הוא לא יכול כל הזמן לחיות ככה, אז הוא כבר לא חשוב לו מה אומרים לו. וזה דרך שהוא מציל את עצמו, כי אם היה חשוב לו, הוא לא היה שורד. אז אנחנו צריכים לבחון את עצמנו. כמה מילים טובות אנחנו אומרים לילד, כמה אנחנו משבחים אותו. הרי הילד ראוי לשבח. השאלה אם אנחנו ראויים לתת את השבח, אנחנו יודעים איך לתת את זה, ופה ההורה צריך להתבגר. אני אמרתי את זה להורה אחד השבוע. תסלח לי, אתה מתייחס כמו ילד. לילד יש זכות להיות ילד. לך כהורה אין זכות להיות ילד. אם אתה מגיב ולא חושב האם התגובה הזו היא חינוכית או לא, אז אתה הילד. התפקיד שלנו כהורים זה לא להגיב תגובה טבעית, כי אולי התגובה טבעית לא מגיעה לילד. הרי אנחנו יודעים שבעצמנו אנחנו עצבניים, אנחנו עייפים, אנחנו ממהרים, וממילא התגובות משקפות את החיים. האם הן משקפות את מה שהילד צריך לשמוע? וזה בעיניי חולשה של הדור שלנו, שאני רואה שהורים הם על אותה רמה כמו הילד, והתגובה היא טבעית, היא לא תגובה חינוכית. וממילא הילד מרגיש שהוא מדבר שווה בשווה עם ההורה. אם ההורה היה לו איפוק, והיה לו מחשבה, והיה לו גישה, אז הילד היה קולט שההורה לא תמיד מגיב את מה, את מה שבא לו להגיב. אמרתי לאשתי השבוע שאני מתפעל, ואני לא מבין את זה כל כך. הקטן שלנו, בן 3, התחיל לקום ב-3-4 לפנות בוקר, וללכת לפרק את הארונות, למצוא איפה הוא יכול למצוא ממתקים, סוכר, שוקו, מיץ, משהו יכול למצוא. עכשיו, ב-3-4 לפנות בוקר, אתה לא יכול להיות ערוך לזה. זאת אומרת, הוא הולך מאחורי הגב שלך. אז מצד אחד, אתה אומר, הילד ילד. אז אני צריך למצוא פתרון שהוא לא יוכל להגיע לממתקים, זה לא בריא לו. מצד שני, אתה קם בבוקר ורואה שכל יום הוא צריך לעבוד עליך. אתה הסתרת אחד, הוא מצא את השני, אתה הסתרת את השני, הוא מצא את השלישי. ואמרתי לאשתי, אני מתפעל לראות איך אני כועס עליו. לא מגיע לו שאני אכעס עליו. אני לא צועק עליו, אני לא מרביץ לו, אני לא עושה לו כלום. אני מבין, הוא ילד קטן, בשכל. ברגע שאני כועס, למה אני כועס? אם השכל מבין שהילד ילד, ואין מה לצפות, והאחים שלו עשו את זה, רק הוא כנראה יותר מיומן מהם, ואחרים עשו את זה, בדיוק אותו דבר, בסדר, זה נורמלי לקיל. אז למה אני כועס? עכשיו, אם אני לא אשים רסן על התגובה שלי, אז אני צעק עליו. מה עשית? למה חיסלת כל כך הרבה? אתה לא מבין שלא בריא לך תשובה? הוא לא מבין. בסדר, הוא ילד, מותר לו. מותר לו, גם אנחנו היינו ילדים. התפקיד שלי כהורה לפתור את הבעיה. התפקיד שלו כילד לנסות למצוא פתרונות, והוא מנסה. הגיע למסקנה ששווה לקום 3 לפנות בוקר. זה. בסדר? אבל זה איפה שאנחנו צריכים להתבגר ולהיות הורים. משל למי שמשבחין אותו בפניו שנדבנו, אז יש שיתחזק לתת נדבה שלא היה יכול מקודם למשול ברוחו ולתנה. כשמשפרים את האדם במידה הזו, עכשיו יש לו יותר כוח למעשה לעשות את זה. מפני שבזה שמשפרים אותו לנדבן, פיתו את כוח נפשו לצאת ולהתגבר על מידת הקמצנות שלו. זה אחד מהפיתויים שבן אדם יכול לתת לעצמו, להתגבר וליישם. צריך המלמד ואהב לחפש אחר איזה מידה טובה שיש בתלמיד, ולשפרו בה ויחזקהו למור, כמה הכשרה ויכולת של גדלות בתורה ועבודה וכולו עומד לך למטרה. זה, סיפרתי את הסיפור על הכית החטא שלימדתי, שסיפרתי את זה. שהראש כולל נתן לי את היצע, תן להם ציון יותר טוב מהציון שמגיע להם. כי אז הם יראו שאתה מאמין בהם, אז ייתן להם את הדחף לעמוד בזה. ואם רק תעבוד, תגיע להן, אבל בשכל ודעת יעשה והמלמד באופן שלא יבוא תמיד לגוד והתרשות על ידי זה. השבח צריך להיות שבח שבונה, ולא שבח שגורם לבן אדם להתרפות. זה הסיפור עם רב משה פיינשטיין, שהוא סיפר כל בחור בדור שלו, כל בחור כשהיה מתחתן היה מוציא לאור איזשהו חידושי תורה, כולם היו רואים איזה גאון הוא, ואז כולם היו מתפעלים ממנו, והרב פיינשטיין לא הוציא. והוא אמר שהמזל שלו היה שהוא לא הוציא, כי כל מי שהוציא כשהוא התחתן לא ראו ממנו שוב. זאת אומרת, זה היה הצרה שלו, וזה עושים את הקריירה. והוא לא הוציא, אז כל הזמן היה לו את הדחף, אז צריך בזה את האיזון. לא ציינו את כל המקומות בתורה ושולחן ערוך ושמורים לנו את אחרי החינוך, ואשר בדורנו זה צריכים להוסיף ולדקדק בהם, כי ככל אשר ירבו לחפש ימצאו. הוא אומר, תסתכל בשס, אתה תראה את זה שוב ושוב, המון דוגמאות. נכון שאיזה פעמים בשבוע ילמד המלמד עם תלמידיו מדרש או עין יעקב. אחד מהדברים שאנחנו צריכים להקנות לתלמידים זה מדרש. וכבר אמרו חז"ל, רצונך שתכיר את מי שאמר ויהיה עולם למוד אגדה. אז ההגדה פותחת את לב התלמיד להבין את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם עניינה של ההגדה. לא תמיד צריך לקחת זה כפשוטו, אבל המסר הוא החשוב. וחז"ל דיברו, כמו ששלמה המלך לימד, להבין משל ומליצה. שלמה אומר, חכם, כשהוא אומר משל, גם אם לא הבנת את הנמשל, אתה תרוויח. להבין משל ומליצה, גם הפשט של המילים, צריך להיות בהם ערך שגם אם הבן אדם לא הבין את הנמשל, הוא עוזב, הוא רק זוכר את הסיפור, אבל בסיפור יש מסר חשוב. אז במדרש, גם אם לא הבנו את עומק הדברים, עדיין יצאנו נרווח. והתלמיד הגדול יותר ילמד בעצמו, וכשרוצה, דיברנו על הסיפור של רבי מחבד, שהגיע מלמד חדש, לא רוצה ללמד סיפורי חסידים, רבי מחבד אמר שהוא לא יכול ללמד, שזה עירת שמיים. אנחנו, גם אם לא צריך להאמין לכל אחד, אבל המסר הוא חשוב. וכשרוצה מלמד לומר לפני תמדה, וזה עניין מסיפורי המוסר, מספרי המוסר, טוב שלא ידבר לפני מענייני עונש לבד. רק גם יקרא לפניו מענייני גדלות נשמת ישראל, ומהתקרבותה לשם, והתעלותם גם על מצב המלאכים. זה אולי למה שהרב קוק כל כך התקבל בדור שלנו. הרב קוק, רב נחמן מברסלב, הספרים שמדברים על הגדלות והצד החיובי, אז הדור אין לו את הכוח לשמוע את העונש של גיהנם. זה מעניין, אולי בעדות המזרח יש לאנשים יותר כוח לזה. אבל האשכנזים, זה פחות מדבר אליהם, אין לבינם כוח לשמוע את זה. אז המוסר, הוא אומר, אי אפשר רק לדבר על עונש. צריך לדבר על הגדלות של האדם, ההתקרבות, ההתעלות. כי אף שנפש הנער נכנעה מן המוסר והעונש, אבל לא רק שאינה מתקרבת לנו בזה בלבד, רק גם פצע ההתרחקות הנזכר לאל יכולה בזה לראות בו. זאת אומרת, קשה לילד עם דבר עצוב. אם מה שאנחנו מדברים זה עצבות, קשה לו. הוא רוצה לשמוע דברים שמחים. הוא רוצה לשמוע, יש היום מהלך בפסיכולוגים שרוצים לומר, שאי אפשר לסיים כל סיפור עם סיום טוב, כי בחיים יש קשיים. וזה, אני לא מסכים עם זה. ילד צריך לשמוע שהכל יסתיים טוב. זה עושה לו טוב על הלב. הוא רוצה, גם מבוגר רוצה את זה. זה נותן לבן אדם תחושה של ביטחון. אז גם כשעוזרים לילד להתגדל, אז הוא אומר, גם המוסר צריך להיות עם הרבה דברים חיוביים. וההפך, אם עסוקים כל כך בעונש וברע, אז זה יכול לגרום פצע בנפש של הילד. וכשמרבה לו גם דברי גדלות ישראל, אז גם דברי המוסר יועילו בנפש הנער תתעורר ותתלהב. מתוך זה שהוא רואה את הצד החיובי, אז הוא מרגיש שהוא יכול להתחבר, והוא יכול להתלהב, והוא יכול להתעורר. אבל הוא צריך לראות את החיובי. ופעם באה נראה מה שהוא מפתח את המשל. יש פה יסודות חשובים גם איך לספר משל לתלמידים. טוב, אז היום ראינו היום את העניין של לפתח את הכוח החיובי, להדגיש את החיובי שבילד, מתוך שמשבחים בונים את הכוח שבו נותנים לו לראות זה בעצמו, עוזרים לו להתגבר ולפתח את אותה מידה, וצריך מדרש, כי המדרש מפגיש אותו עם קונו, וצריך מוסר, אבל מוסר שיחזק את החיובי, וידבר בשפה חיובית.